שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
בוקר טוב חברות וחברים. מה חדש? ספרו לי. אתם יודעים, הבוקר בהוד השרון התעוררתי אני וכל תושבי הוד השרון לקול של זמזום מוזר. זה היה משהו כמו מינו כזה, וזה הלך ונהיה מעצבן נורא נורא, והעיר אותי עוד שעה, אני קם נורא מוקדם, והעיר אותי עוד שעה לפני התכנון של קימתי, ומסקרנות התקשרתי למוקד של עיריית הוד השרון, שאמרו לי, יש לנו פה מאות פניות, פנינו לכל הגורמים האפשריים שיש בסביבה, לא יודעים מה הפשר. אז אני לא יודע מה, אנחנו נבין מה הפשר הצפצוף הזה, ואני, מישהו מאוד השרון יכול לספר לי אם הצפצוף נגמר, זה מאוד ישמח אותי. אבל פתאום חשבתי על כמה העצבים שלנו מרוטים מצד אחד, וכמה פשוט יכול להיות הנשק שמוטט את עצבינו עוד ועוד ועוד. פשוט צפצוף אחד. בוקר טוב לכם. שום דבר לא מתוסף, הכל בסדר. הכל בסדר. איך אומרים הכל בסדר? עוברים לחזאית בבית הגן, רינת רחמים בעצמה מחכה לנו שם. בוקר טוב לך, רינת.
בוקר אור, דליק.
אז ירד גשם, ירד גשם. כן,
כן, אכן ירד גשם, ירדו גם כמויות בצפון נחמדות, באזור חיפה, במערכת, אם נקרא לזה מערכת גשם, כ-8 מילימטרים, באזור הבקעה 3 מילימטרים, גם באזור הרי ירושלים בין מילימטר בין חצי מילימטר למילימטר, במרכז פחות, באזור מישור החוף פחות, אבל עדיין המערכת לא הסתיימה, עדיין גם היום והלילה ועד מחר בבוקר קיים סיכוי למשהו ברובו מה שאנחנו קוראים גשם מקומי וקל, ואחרי זה זה חולף, זה עובר אותנו ואנחנו, הטמפרטורות יעלו גם ברביעי.
האם את רואה באופק עוד איזה מערכת קטנה גדולה, משהו?
אנחנו רואים עוד איזה סימנים לגשם לקראת שבת ראשון, זה עדיין לא ברור איך זה ייראה, אבל בהחלט רואים סימנים למערכת נוספת.
יפה, אז תודה רבה לך, רינת רחמים.
תודה, שיהיה יום שקט, יום טוב.
אמן, אמן, אנחנו כאן. רדיו תל אביב, 102 FM במרכז, בצפון רדיו חיפה, 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו 5 ורדיו דרום. קיצור, כל שאר התחנות יכולים לשמוע אותנו באפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אנחנו שם. אבי בליקי הוא עורך והמפיק שלנו. איתן בקמן בלכטר כאן ברדיו תל אביב. יקיר דניאל, יקיר דניאל ברדיו חיפה. נודה ליעלי ונעבור לסיפור הבוקר שלנו. וסיפור הבוקר שלנו, אל תדאגו, כל, עוד מעט כל מה שצריך לדעת על, על הנושא הזה שמעסיק את כולנו, לשכת ראש הממשלה, מה קורה שם, החשדות לזיופים, יש עכשיו מדברים על התפתחות דרמטית בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים, נברר ונהיה איתכם ונדע הכל. אבל סיפור הבוקר הוא סיפור הבוקר, ואי אפשר בלתו. שני נזירים שטפו את קערות העת שלהם במי הנער. לפתע הבחינו בעקרב שחור שעמד לטבוע במים. קפץ אחד הנזירים למים, אחז את העקרב הטובע והביאו לגדת הנער. כמובן שבזמן שהוא עשה את זה, הספיק העקרב להקיש אותו בכף ידו. הנזיר שב לקערת העת שלו ושוב החל לרחוץ אותה. ואז ראה שאותו הקרב, אותו הקרב שקץ אותו רגע, שוב נפל למי הנער ועמד לטבוע. שוב מיהר אותו נזיר והציל את הקרב, שהקיש אותו שוב בכף ידו. שאל אותו הנזיר השני, תגיד לי ידידי, למה אתה ממשיך להציל את הקרב, כשאתה יודע שלהקיש זה טבעו של הקרב? השיב הנזיר, כן, ולהציל זה הטבע שלי. כן, זה סיפורנו, ועכשיו אנחנו אל חידתנו, החידליק, מוכנים? זה קצר. אחרי שהכבשים עמדו ערומות, העץ זז. אחרי שהכבשים עמדו ערומות, העץ זז. את התשובות הם שולחים במסרונים, ב-SMS'ים, ל-0552-102-102, 0552-102-102, והפרס, זוג כרטיסים לאחת ההופעות בפסטיבל הג'אז הבינלאומי ה-15 באשדוד. זה קורה בין ה-26 ל-28 בנובמבר. יהיו שם אומני ג'אז בינלאומיים שיגיעו לישראל ויקחו חלק במגוון הפקות מקור ומופעי מחווה. לחזור. אחרי שהכבשים עמדו ערומות, העץ זז. 0552-102-102, לשם אתם שולחים את התשובות במסרונים, ב-SMS'ים. טוב, בואו נעבור לעיתונים. ידיעות אחרונות. הכותרת חשיפה. חשדות לזיופים וסחיטה, זה הנושא שבלב הסערה בסביבת נתניהו. במוקד החקירות, מה ידעו בלשכת ראש הממשלה על מבצע כרטיסי הסים לפני השבעה באוקטובר? בלילה שלפני הטבח, הצטברו בקהילת המודיעין אינדיקציות להפעלת מכשירים סלולריים של חמאס עם כרטיסי סים ישראלים. אחרי אסון בלשכת ראש הממשלה, מיירו להכחיש שנתניהו ידע על מבצע הסימים, אבל מאוחר יותר הם חזרו בהם. כעת גורמים הבקיעים בפרשות הלשכה טוענים, במרכז החקירות נמצאים הניסיונות לטשטש את עומק ההיכרות עם הסוגיה בחודשים שקדמו למתקפה, ולהכחיש את קיומו של דיווח על הנושא באישון לילה לפני האסון. המזכיר הצבאי לשעבר אבי גיל התלונן, גורם בכיר מאוד, איים על פקידה בדרישה שתשנה זמנים וניסוחים בתמלילים. אתמול נחשף, הבכיר ששמו נמצא במוקד הפנייה החריגה לרמטכ"ל, ראש הסגל צחי ברוורמן, ידיעה שמביא רונן ברגמן. רק להזכיר, עם מי שלא זוכר מה פירוש הסימים, אחד הסמנים למלחמה, לפעולה רחבה שעומדת לקרות אצל החמאס, זה הרגע שבו הם מכניסים את, הם מפעילים כרטיסים סלולריים, כרטיסים ישראלים. זה היה הסמן המודיעיני, המבריק אגב, שהיה אמור לעבוד ולא עבד. כי אם היו מבינים שאם אם, 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 אם עושים את זה, אז מרגע זה הסכנה היא ברורה מיידית, עכשווית, ויש לפעול. רונן ברגמן שב בהרחבה ומדבר על זה. טוב, זה סיפורים שהולכים ופשוט לא יומן. לא יומן. אז שוב, מה ידעו בלשכת נתניהו מבצע הסימים שהתנהל בחודשים שלפני מתקפת החמאס? ומה דווח ללשכה בלילה שלפני הפלישה על הסימנים שבארגון הטרור החלו להשמיש את הסימים הישראלים? במרכז החקירות הרוחשות מסביב ללשכה ובתוכה של חשדות לזיופים וסחיטה, נמצא הנושא בעל משמעות היסטורית שבליבת הוויכוח על האחריות והאשמה לאירועים שהובילו לפרוץ המלחמה. אלוף משנה שין, קצין המודיעין שלפי החשד היה קורבן בפרשת הסחיטה החמורה, נמצא בעמדת מפתח שעשויה לתת תשובות לשאלות הרגישות. יובל קרני ואיתמר אייכנר כותבים, ידע או לא ידע פרשת החלפת הסימים, הזיגזג של נתניהו. 4 חודשים אחרי טבח השבעה באוקטובר, בפברואר האחרון, הותרו לפרסום פרטים חדשים על הסימנים המודיעיניים שהתגלו שעות ספורות לפני מתקפת חמאס בחצות. נחשף אז שזיהו בחצות, זיהו בישראל כי עשרות מחבלי נוח'בה החליפו לסים ישראלי בטלפונים שלהם. לשכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו טענה אז כי הוא לא היה מודע עד לפרסום לעובדה שמחבלי נוח'בה החליפו לסים ישראלי. שעות ספורות לאחר מכן השתנתה הגרסה. נתניהו לא הכיר את הפרסום בערוץ 14 שדיבר על אלפי סימים ישראלים שהופעלו על ידי הנוח'בה. עם זאת, בתחילת המלחמה ראש הממשלה עודכן שהיו עשרות סימים ישראלים של מחבלים שהופעלו. בין הגרסה הראשונה של לשכת ראש הממשלה להעברה שהוצאה מטעמו, הרימו רבים גבה וטעו כיצד ייתכן שנתניהו לא ידע, בזמן שעיתונאים רבים, וכלי תקשורת, הכירו את הסוגיה, אבל נמנעו לפרסם אותה בשל צנזורה צבאית. מבדיקה שנערכה אז על ידי ידיעות אחרונות וויינט, עלה כי חברים בקבינט ידעו על פרשת כרטיסי הסים הישראלים, שנדלקו כבר כמה ימים קודם לכן. תקשיבו, אנחנו נורא מענים את עצמנו. אנחנו נורא מענים את עצמנו של אם ואם ואם ואם. והיינו כבר יכולים להיות אחרי העינוי הזה, אם מישהו היה לוקח אחריות ואומר, כן, ידעתי, טעיתי, אני מתקן. אני מתקן. מודה ועוזב ירוחם, היו אומרים חלק מהם. מודה ועוזב מתפטר, היו אומרים אחרים. אבל כשהסיפור הזה, טוב, זה מה יש. נחום ברנע כותב הבוקר על העולם שמתרחק, מפליגים אל הבידוד. אונייה יוצאת מוויטנאם עם חומר לייצור פצצות בישראל. 4 חודשים משטה בדרך. מה שעושים לה מנמל לנמל מספר סיפור על מצבה של ישראל בעולם. אפשר לנסח את המשוואה בפשטות. ככל שאנחנו מעריכים שבט בעזה ובדרום לבנון, ככל שתמונות של אזרחים מגורשים ובתים הרוסים גודשות את המסכים, כך אנחנו מתרחקים משאר העולם. הפוגרום באמסטרדם הוא רק חלק מקמפיין הולך ומתרחב. הפגיעה בכלכלה, במדע, בחופש התנועה, בדימוי של ישראל במערב, גם בתחושת הביטחון של מי שחובש כיפה או נד מגן דוד או מדבר לתומו עברית ברחוב, קשה ומוחשית. חלק מהקמפיין מתוכנן ומאורגן, חלק ספונטני וסוחף. את רוסיה מחרימות ממשלות. את ישראל מחרימים פעילי שמאל שגוררים ממשלות אחריהם. מקרה אחד מלמד משהו על דרכי ההתארגנות של הקמפיין. במרכזו סיפור של אוניית מטען ששמה קטרין. המסע המופלא של קטרין. בקיצור, יש פה תיאור של מה קרה לאונייה הזאת, איך היא נאלצה לעגון מחוץ למים הטריטוריאלית והטריטוריאליים והתקשורת המלטזית, בדעת הקהל שם, והמאבק, והקריאה לעצור את האונייה, וזה בשורה של מדינות לאורך נתיב האונייה. כך היא לא הצליחה להגון לא בנמיביה ולא באנגולה ולא בפורטוגל ולא במונטנגרו ולא בקרואטיה ולא במלטה. טוב. בשלב הנוכחי יש לישראל דרכים להבטיח את המשך היבוא והייצוא הביטחוני, אבל יחד עם זאת הלחץ מחמיר וגובה מחירים. אנחנו מרנה הפנה למשרד הביטחון לתגובה, והתשובה הייתה, אין תגובה. טוב, מה עוד יש לנו? הנה, אבי, תביא לי משהו חיובי, תביא לי משהו חיובי, אני לא יכול לענות את עצמי ואת כולם. אז הנה שתי ידיעות חיוביות, לדלל קצת את הסיפור. ויש סיפור על 8 לוחמי סיירת מטכ"ל, הם נפצעו במהלך מלחמת חרבות ברזל, הם חברו ל-17 אנשי צוות, ועם סוסים וכיסאות גלגלים מותאמים, הם צפויים לכבוש את האברסט, לא פחות, לכבוש את האברסט. אחד הלוחמים אומר, הטיול החזיר לי את האור לעיניים ואת התקווה. ועוד משהו, ותזכרו כל הזמן, שהטבע חזק מאיתנו, את מאיה לא מעניין את המלחמה, וזה לא מאיה שלנו כאן, אלא זאת כלבת ים, מתוקה שכבר לא פעם ראשונה נמצאת פה, והשם שלה, השם שאנחנו נתנו הוא מאיה. והסיפור שיוסי אדרי, שהוא חייל מילואים בראש הנקרא, שמע רישושים בלילה, והוא הדליק את הפנס, לא טיפה לראות את מה שהוא ראה, הוא ראה שם כלבת ים. והוא אומר, אנחנו רגילים למצוא אמלח, אבל בכלבי ים, היינו בטוחים שזה יוליה, אבל דוקטור מאיה אלסר, שמובילה את חקר כלבי הים בארץ, ואת פרויקט דלפיס לחזרתם של כלבי הים הנזיריים, הים תיכוניים לישראל, קיבלה את הדיווח, ועל פי הצילום זהו שזאת מאיה, היא כבר פעם חמישית בישראל, זהו. אז דיללנו קצת, ועכשיו אנחנו שווים לישראל היום. ריבונות ביהודה ושומרון שוב על הפרק. כדי שלא להרגיז את ממשל ביידן, נמנעים בקרבת נתניהו מלצאת בתוכנית פומבית ברורה. אבל זאת תקודה מיד אחרי כניסת טראמפ לתפקיד בינואר. אז הכרזת ריבונות, זה פרסום ראשון בישראל היום, מיד אחרי כניסת טראמפ. השרה אורית סטרוק תשמש משקיפה בדיוני הקבינט. היא תהיה שם הצד הנשי, המרגיע, היא מעולה, מעולה, מעולה. ראש הממשלה נתניהו החליט לסיים את המלחמה בלבנון. הצעד יעשה כמחוות כניסה לנשיא הנבחר טראמפ, ויאפשר לחזור להתמקד במלחמה בעזה. שזה אחלה בשורה, אחלה בשורה. הוא כבר שלח את דרמר לנסות לסגור את הקצוות מול ביידן. יש עוד קצה אחד שצריך לסגור, זה מול לבנון, אבל מי סופר קצוות? בעקבות הפרסום בישראל היום, האשמות בין המל"ל למוסד, בעקבות מחדל הפוגרום באוהדי מכבי תל אביב באמסטרדם, המל"ל אומר, זה גורמים אינטרסנטיים שמתדרכים נגדנו. גורמי ביטחון, המל"ל מנסה להסיר מעצמו אחריות. טוב, אלה הם הדברים. נזכיר שוב את החידליק שלנו. אחרי שהכבשים עמדו עירומות, העץ זז. את התשובות הם שלוחים במסרונים ו-SMS'ים ל-0552-102-102, 0552-102-102. בואו נראה אתכם, האם אתם איתי, האם אתם יודעים למה הכבשים עמדו שם עירומות. אולי שאתם יודעים מה. מעצבן כמה מהר אתם יודעים. לא נתחיל עם הראשונים. אין סדר היום. אין סדר היום. אשר מחלוף מחדרה. שרון אלבז מנתניה. ורדה ברוכין מתל אביב. שיפרה גם היא מחיפה, ביקי כפר חסידים, בוקר טוב, רימון מסטנבום הוותיק מנשר, יצחק מלאך ראשון לציון, שלומית מאריאל, חווה בן צור, גם מנשר, לבויש גרנק ממיתר, שגי גבאי מאדרת, יובל בן אליעזר, תחמש צפון, אליזה הובן, חיפה, משפחת רז מכפר סבא, משפחת פרי מתל מונד, רבקה ברק מבית מאיר, רחל שפירה, קיסריה, איתן רוזנטל, ראש העין, מצטער, יש מלא מלא, אחרון אחרון חביב, חביבה, אילנה שמיר ממושב שדה ניצן, יש עוד המון, לא נוכל להספיק את כולם כמובן, אז זהו, זה המצב. מה נעשה עכשיו, אתם שואלים? עכשיו נעשה איזושהי הפסקונת. נתפרנס ונשוב.
שש בבוקר, פותחים את היום עם דליק ווליניץ.
בוקר טוב לכם עכשיו, 6:26. זהו, באזור עוד השרון וסביבתה כבר אין צפצופים. הכל יסתדר, הכל בסדר. לבוא שקיבלנו עכשיו. לעומת זאת באזור הרי ירושלים היו קצת לפני שש היו נפילות, לא אין לנו ידיעות על נפגעים, אם יהיו חלילה אנחנו נודיע לכם. זהו, אנחנו רוצים רגע לעסוק בעניין חברתי, אבל ממש לרגע לצערנו, וזה על אלימות נגד נשים בשנת 2024. יש היום כתבה שהיא ראשונה בסדרה שהכותרת שלה היא נלחמות על חייהן. המלחמה דחקה לתחתית סדר היום הציבורי והממשלתי את תופעת האלימות נגד נשים, אבל אי אפשר להתעלם מהמספרים. תקשיבו, 30 נשים נרצחו בישראל מתחילת שנת 2024, וזה בכל הגילים, מכל המגזרים, רווקות או נשואות, שתיים מהן ילדות ממש. המדינה לא מציעה לנשים המאוימות מענה מספיק, והעלייה בכמות כלי הנשק שנושאים אזרחים תורמת גם היא למצוקה. בן גביר, שים לב, שים לב. אנחנו מעיתון הארץ. הכותרת כאן, צהל מאפשר לכנופיות ברצועה לבזוז מסעיות עם סיוע הומניטרי. התקריות מתרחשות באזור שנמצא בשליטה של צהל, והן הובילו חלק מארגוני הסיוע להימנע מהכנסת ציוד לרצועה. זאת חשיפה של עיתון הארץ. התכתבויות של בן גביר, עוד חשיפה של הארץ, חושפות אשתו וראש המטה שלו, הם שיזמו את הדחת עמי אשד, מרץ 2023, תזכור את מחאה נגד ההפיכה המשטרית. רבבות בני אדם מפגינים כל יום בכמה מוקדים ברחבי הארץ, בעיקר בתל אביב. מחוז תל אביב של המשטרה, בפיקודו של ניצב עמי אשד, נקט גישה מקילה כלפי המפגינים, שלא כמו בחוזות אחרים, ולמורת רוחו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. בקיצור, אז התחילו הודעות בקבוצת הוואטסאפ של הכוורת של בן גביר שהגיעו לידי הארץ, וזה חושף את המציאות באותם ימים, כשההחלטה להדיח את אשת מתפקידו התגלגלה מהצעה שאלו בכלל מי שאינם נבחרי ציבור ואינם מבינים דבר בעבודת המשטרה. בראשם ניצבים רעייתו של השר, איילה בן גביר, וראש המטה שלו, חנאל דורפמן. בעבר פעיל ימין קיצוני. ראש הסגל, אנחנו עוברים לידיעה אחרת, בלשכת ראש הממשלה ברוורמן, הוא זה שעומד בלב פרשת התיעוד של הקצין הבכיר. החזקת התיעוד קשורה לפרשה אחרת שנחקרת כבר כמה חודשים, ומתמקדת בחשד כי בכירים בלשכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ניסו לשנות פרוטוקולים של דיוני קבינט שנערכו בזמן המלחמה. השרים אישרו לקדם חוק שלפיו המשטרה תוכל לחדור למחשב בלא ידיעת בעליו. לפי ההצעה שאותה הגיש חבר הכנסת צביקה פוגל מעוצמה יהודית, הקצין הזה יוכל לקבל אישור מנשיא בית המשפט המחוזי או מסגנו, ואם החוק יעבור, החוק יאפשר למשטרה גם להעתיק חומרים מהמחשב בלא עדים ובלא נוכחותו או ידיעתו של בעליו. נכתב כי המצב הזה יתאפשר אם הקצין ישוכנע שחיפוש נדרש לגילוי, לחקירה או למניעה של עבירת פשע חמור. יועץ לטראמפ על זלנסקי לגבש חזון ריאלי לשלום. הוא אומר שמדיניות הממשל החדש לאוקראינה תתמקד בסיום המלחמה, ולא בהשבת שטחים שכבשה רוסיה. הוא אמר בראיון לבי-בי-סי בשבת שהממשל יבקש מאוקראינה חזון ריאלי לשלום. זלנסקי אומר, אנחנו נפסיק את הלחימה הזאת ויהיה שלום רק כשקרים תוחזר. אז יש לי חדשות לנשיא זלנסקי, קרים עבודה. ואז בידיעה האחרונה, תכתובות סודיות במלל הראו כוונה להגדיל רכש מטיזנקרופ. מדברים על פרשת כלי השייט, והפרוטוקולים מגלים את קיומם של מסמכים חשאיים שנוסחו במלל, מהם עולה כוונה להגדיל את הרכש הישראלי מהתאגיד הגרמני מאחורי גבה של מערכת הביטחון. לפי עדויות של שניים ממנסחי המסמכים, מי שהעביר את ההנחיה לכתיבתם הוא יוסי כהן, שעמד אז בראש המלל. כהן הכחיש כל קשר למסמכים בעדותו לפני הוועדה. נסתפק בדברים האלה, ואני לא יודע אם שמעתם אתמול את דניאל וייס, ששר את אני גיטרה. דניאל וייס, אגב, היה תקופה קצרה מאוד פה טכנאי אצלנו, ואנחנו נדבר איתו בימים הקרומים, יש לנו כמה דברים לסגור מולו, אבל הוא פשוט שר נפלא, 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 נפלא. אני גיטרה. מיד, אנחנו מצאנו.
אני גיטרה, הרוח מנגן עליי בחילופי אורות. אני גיטרה, ומישהו פועט עליי בחילופי המנגינות. כשמתחשק לי לפלאוטר, אני פוצח מדואט. גם אם זה טריו או קוורטט, זה לא מפריע. על משבצות אדום לבן, אשכול בשל על השולחן, ואגסים מלאי סזן, וגם סנגריה. אני גיטרה, הרוח מנגן עליי בחילופי עונות. אני גיטרה, ומישהו פועט עליי בחילופי המנגינות. אני סימן, אני עדו לידידות ולבדידות, וגם במשעולי ילדות אצעד לבטח. הרפתקות צועניות ומטוסים באוניות, וטעויות צבעוניות כל השטח. אני גיטרה, הרוח מנגן עליי בחילופי עונות. אני גיטרה, ומישהו פורט עליי בחילופי המנגינות. מה שנוגע ואין לי, אין לי טענות, גם לא היו לי, לא התיישתי מימיי. כי מה שלא יקרה בעזרת השם, ודאי ביוני יולי. אני גיטרה, הייתי פעם עץ אולי, ובתיבת התהודה. אני זוכר את כל מי שניגן עליי, ואני אומר,
וואו,
אבא, אמא, תודה.
וואו, דניאל. טוב, בוא נעבור רגע לכותרות, המבזקים. חיל אוויר יירט שיגור שעשה את דרכו מתימן לפני שחצה לשטח ישראל. זה קורה ב-6:18 דקות. ב-6:05 התחילו הזקות בשפלת יהודה ולחיש. זה בעקבות שיגור של כתבם שחצה ממזרח. מזג אוויר דיברנו, נכון? טמפרטורות מעט נמוכות לעונה, וגשר, גשם מדלדל כזה מדי פעם בכל מיני מקומות. דיווח בתימן, ארצות הברית ובריטניה תוקפות באזורים שבשליטת החות'ים. זה קורה בסביבות 5 בבוקר, הבוקר. בארצות הברית התברר שהנאשם בתכנון ההתנגשות בטראמפ תכנן לרצוח גם שני אנשי עסקים יהודים. צעירים פלסטינים מוחים בניו יורק מחוץ למלון שבו שוהה הנשיא הרצוג. ונתניהו מבקש לדחות את עדותו בתיקי 2000 בחודשיים וחצי. ויש שום דבר מעל ומהכל, ומתחת יש התקדמות ממשית, כך אנחנו מדווחים, לקראת הפסקת אש בתיווך ארצות הברית. הפסקת אש, עוד לא הסכם, הפסקת אש. טוב, ועכשיו.
שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
את העצה הזאת מצאתי דווקא הבוקר בישראל היום, ויש בקשה שתשמע לכם קצת מוזר, אבל תקשיבו. כשאתם הולכים לזרוק את האשפה שלכם לתוך המחל הגדול לסוגיו, אתם מרגישים אזרחים טובים, כי אתם קושרים היטב את האשפה כדי שלא תסריח, כדי שלא תתפזר. טעות! תפסיקו לקשור את שקיות האשפה, כי קשירת השקית מקשה למען את האשפה וגורמת לכך שפחות זבל יהיה מוחזר. אם השקית היא נפתחת בקלות, אז אפשר לעשות תהליך מיון מהיר, וכך גם היקף חומרי הגלם למחזור גדל בהתאמה, והם ניצלים מהתמנה.
עצה אחת ביום.
עכשיו נגיד בוקר טוב לדוקטור ליאור זלר. בוקר טוב, דוקטור זלר. נזכיר שהוא מנהל מחלקה פנימית בסורוקה, בית החולים ש... עומד בחזית הדרומית, עובד במרפאת מטיילים, מנהל המרפאה בעומר, רופא ספורט בעברו, ורופא ביחידות המיוחדות, ולוחם ביחידות המיוחדות. בוקר טוב, דוקטור זלר.
בוקר טוב, דליק.
טוב, אנחנו מדבר היום על מיגרנה. מיגרנה, אותו כאב ראש בלתי נסבל, שאנשים שסובלים מזה באופן כרוני, הם ממש מוללים כשזה קורה. אני מבין שאפשר היום להתמודד עם זה.
נכון, ואמרת נכון, האנשים שסובלים ממיגרנות משמעותיות הם באמת מוללים, ועם השנים יש התפתחות מאוד משמעותית של הטיפולים. מה שמאוד מאוד חשוב זה להבין שבאמת כאב הראש נגרם ממיגרנה ממש, ואנחנו צריכים לשלול דברים אחרים שגורמים למיגרנה, אבל ברגע שהבנו שמדובר במיגרנה, אם בשל הביטויים המאוד מאפיינים את המיגרנה, מה שנקרא אורה, שאנשים יכולים לראות חזיונות לפני הופעת כאב הראש, או ששללנו דברים אחרים, אז יש לנו היום באמת טיפולים מתקדמים, מה שנקרא טיפולים הביולוגיים, שאנחנו יכולים, אותה תרופה שאנחנו מזריקים, יכולה לתקוף חלבון שמעורב בתהליך הדלקתי, בעצם לנטרל את התהליך הדלקתי, ובאמת לסיים או להוריד ממש למינימום את התקפי המיגרנה. כמובן שלא כל אחד מתאים לטיפול הזה, אנחנו צריכים להבין שבאמת מדובר במיגרנה, שמדובר במיגרנה חוזרת, שמדובר במיגרנה עם התקפים שחוזרים, שבאמת מגבילים מפעילות, ואז באמת אנחנו יכולים להשתמש בטיפולים החדשים האלה.
אתה כמובן לא תזכיר את שם התרופה, כי אסור לפרסם, אבל רופא המשפחה שלכם מכיר אותה היטב.
מכיר אותה, מה שנקרא הטיפולים הביולוגיים.
כן. אני רוצה להצטרף לעזרה שלך, שלא הכל תמיד מיגרנה, ויש סמן מאוד ברור. אם זה משהו שאתה רגיל לו, ואתה מכיר אותו, אז זה בסדר, אז זה כנראה מיגרנה. אם זה משהו חדש, בדוק היטב. צודק?
נכון, ותמיד, תמיד, תמיד תפנה לרופא המשפחה.
דוקטור ליאור זלר, תודה רבה לך, בוקר טוב.
תודה, דליק, בוקר טוב.
שש בבוקר, פותחים את היום עם דליק ווליניץ.
שוב, בוקר טוב לכם. עכשיו, בשיחה שאני עומד לנהל עכשיו, ואני קורא לכל אלה שלא עושים את ה... טעות הגדולה ובורחים פה עם הכסף שלהם, או מבריחים את הכסף שלהם, אלא מאמינים בכך שהעתיד שלהם, הכלכלי, האנושי, מכל הכיוונים נמצא פה, ורוצים להשקיע, ורוצים לעשות את זה בנדלן, ואז יש להם שתי אפשרויות שעליהם תדבר עכשיו רינה צלליכין, מהבעלים של ריף נדלן. נזכיר, ריף נדלן, משפחת צלל יכין, היא עוסקת בקרקעות ובנדלן המון המון שנים. בכלל, המשפחה הזאת עוברת אחורה עד לתקופת הבילויים, מכירים פה כל רגב. רינה, את כבר איתי?
כן, בהחלט, מקשיבה, מאזינה בעיון רב.
אז בואי נסה לדבר. כשאנחנו רוצים להשקיע, כשהחלטנו להשקיע כאן, האם כדאי לקנות דירה, ואני מדבר על הפרויקטים שאנחנו מדברים, ובראשם, שדה דוב. האם אנחנו כדאי לנו לקנות דירה? כי קבלנים כבר מציעים, על הנייר כבר דירות.
אז אני חושבת, כן, בהחלט. א', אני חושבת שהמיקום נפלא, זה אחד הפרויקטים, אתה יודע, שדה דוב, אנחנו קוראים לה מדינה שדה דוב. זו מדינה עם לב פועם משל עצמה, ואנחנו רואים את התא שטח הזה, זה העתיד, מה שנקרא, של צפון תל אביב. עכשיו, יש כאן שתי אפשרויות למי שרוצה לגור במתחם הזה. או לקנות עכשיו דרך הקבלנים, שזה החברות המובילות, אין מה לדבר, והוא ייפגש בטח עם הדירה שלו תוך 4 שנים, סדר גודל, 3-4 שנים הוא כבר יקבל את המפתח, מי שחותם עכשיו על הנייר, או, אבל הוא משלם גם 100,000 שקל למטר. עכשיו מי שקונה.
100,000 שקל למטר.
כן, יש לנו פרסומים של ראש המוסד לאחרונה קנה, כן, כן, שילם 14 מיליון על 100 מטרים. אז בסך הכל הכללי, המחירים הם, זה מחירים של צפון תל אביב, חבר'ה, של הבנייה החדשה בצפון תל אביב, זה לא משהו שהוא, אנחנו לא נפלנו מהכיסות, לפי דתי יצאנו הדירות יהיו אפילו יותר יקרות. אבל ויש לו את האופציה האלטרנטיבה השנייה, שהוא עדיין יש אופציה להיכנס בצורה יזמית, אין לנו עוד הרבה, יש לנו 2-3, אנחנו מקבלים כבר את המגרשים שלנו, כבר אי אפשר יהיה לעשות את זה, המחירים יהיו אחרים. ומי שקונה בצורה יזמית, נכון שהוא הוא ייפגש עם הדירה שלו תוך 6-7 שנים, לא תוך 3-4 שנים. אנחנו פעימה שנייה אחרי הקבלנים, מתחם הרובע, אחרי מתחם השקול, אבל אצלנו אתה מגיע לדירה עם מפתח ביד אופס 4, ואת כל התהליך, הוא ישלם את אלי השבחה, ישלם לקבלן את הבנייה, הוא מגיע בסוף בסוף למוצר מוגמר ב-50,000 שח למטר. זה בדירות האלה, זה
רציקלי,
זה במקום 14 מיליון ב-7 מיליון. בהחלט. ומיקומים נהדרים. המיקומים שלנו של הפרטיים נהדרים.
הם יותר טובים משל אלה שנמכרים עכשיו.
אני רוצה להגיד לך את האמת, כל השדה טוב. אין, נכון שזה טיפה יותר קרוב, כל המתחם הוא יותר קרוב לכיוון המים, אבל זה בין נהדר למצוין לפנטסטי. השדה הוא באמת, הוא כל כך צר, בכלל כל הנתיב של היו של המסלול נחיתה, זה כמו נקניק, אתה יודע. זה בסך הכל 3 שורות, אולם קו ראשון, איך שאתה לא מסובב את זה. מי שמרואה את התוכניות ועושה פשוט תל אביבי מבחוץ, תעשו סיבוב מהנמל, תלכו כבר על הטיילת, תביטו בצד ימין ותראו אותה איפה שיבנו כל המגדלים והבניינים, וזה אחד המקומות הכי יפים שיש, לפי דעתי, במזרח התיכון, לא רק בארץ ישראל. חד משמעית.
שמעתם את רינה? זה מסוג הדברים שכבר אמרתי לכם בעבר, שאתם לא תגידו לעצמכם. תתפללו לא להגיד לעצמך, יו, יכולתי לרכוש, אתם לא מבינים, אתם לא מבינים, יכולתי, ולא שמעתי, לא עשה,
קיצור תלמוד. זה יהיה בלתי ניתן להשגה כבר שאתם תסתובבו עם הנכדים. זה כבר, כל דירה תהיה 10 מיליונים. עכשיו יש הזדמנות, מי שיש לו 1.8 מיליון נזיל בקרנות פנסיה, בפקאמים, תוציאו את זה, הקרקע הזאת תכפיל את עצמה שוב.
ועוד משפט אחד שהוא חשוב להגיד אותו, רינה, שבכל שלב אתם תוכלו למכור את הנכס הזה שקניתם.
ברור.
בכל שלב.
באותו רגע מה שהמחירון אצל ריף, אתם מקבלים.
כוכבית 8477. כוכבית 8477. תקבעו פגישה עם רינה, תקבעו פגישה עם הצוות שלה. כוכבית 8477. תשאלו את כל השאלות, תקבלו את כל התשובות ותחליטו. כוכבית 8477, תקבעו פגישה. רינה צלחין, תודה רבה לך, בוקר טוב.
בוקר
טוב. me ha dado tanto dedos de cero que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. La
תודה על החיים שנתנו לי כל כך הרבה, מרסדס סוסה וג'ון באז, ויש 101 חטופים שלא יכולים להגיד תודה על החיים עכשיו. אנחנו כאילו באילוץ, אבל יכולים ליהנות מרגעים קטנים ולא לשכוח אותם, לעשות הכל כדי להחזיר אותם. עכשיו נגיד בוקר טוב לתת אלוף רנקו כוכב, דובר צהל שעבר ומפקד ההגנה האווירית. בוקר טוב לך רנקו.
בוקר טוב דלי.
אנחנו כמו, אתה יודע, מחכים, מחכים, מחכים. כמו ילד שצריך לחטוף סתירה מעל משהו שהוא עשה, והוא הכין גם תגובה, זה ילד פיראי מאוד ומסוכן, אבל התגובה, וזה לא מגיע, ומגיעים איומים מכל מיני כיוונים. על אחד מהם אני רוצה לדבר איתך. האיום הוא שאם יפעילו האיראנים את האיראקים, הטילים שם יהיו הרבה יותר כבדים ומשמעותיים, בגלל שהם צריכים לעבור רק 600 קילומטר ולא 1,800.
כן, יש בבליסטיקה עיקרון פשוט, וגם בפיזיקה רגילה של משקל על חשבון טווח, על חשבון גובה, זאת אומרת, זה איזשהו משולש פיזיקלי, שאחד מקזז את השני, ולכן ככל שהטיל יותר קרוב, הסיכוי שלו לפגוע יותר מדויק, וגם כמות המשקל, משקל חומר הנפץ שמגיע, יכולה לגדול, וגם יש פחות זמן לירט אותו ללוחמי ולוחמות ההגנה האווירית, ולפיכך זה נשמע יותר מסוכן. מן הצד השני, הוא עולה לגובה יותר פחות גבוה, סליחה, מכאן שהמהירות הצלילה שלו יותר נמוכה. לא רוצה לסבך את מאזיניך על הבוקר באלגוריתמיקה, מתמטיקה ופיזיקה מסובכות מדי, אבל אני חושב שגם אם הדבר הזה ניתן יהיה להתמודד, ובכלל הלחץ, המתח ולחכות לתגובה האיראנית ממילא לא עוזר למצפה, וגם אם תגיע סתירה, הלחץ והמתח לא טובות,
לא
ממועילות לאור הפנים, אני חושב ש... ואני חושב ש...
תשמע רגע, כמי שאתה יודע היה בסביבה הצבאית כל כך הרבה זמן, ואתה שומע את החדשות, נכונות, לא נכונות, נכונות במקצת, את הידיעות, מה זה עושה לאנשי צבא ששומעים את התככים הפוליטיים האלה?
תראה, המצב כל כך חמור, שגם אם אני מסתכל אחורה 35 שנה, אני לא זוכר תקופה שכזו, שבו בעצם האמון, זו מילת המפתח, בין הדרג המבצעי, הצבאי, הבכיר, ובין הדרג המדיני המתחלף, האמון כל כך נמוך, כך שאתה לא יכול להאמין כשאומרים לך בוקר טוב, מילה זה לא מילה, שעה זה לא שעה. ברמת האמון הבסיסי בין האנשים, בין הדרגים, בין הגורמים המצויים, היא באמת בשפל שאני לא זוכר. וזה קצת מתסכל, אתה מבחוץ ואתה פשוט לא יודע כבר למי להאמין, למה שאומר הצבא, למה שאומר השר, למה שאומרת הממשלה, הגורמים. אני קורא הבוקר בעיתונים על חילופי השמות הפעם בין המל"ל למוסד, בין הצבא לממשלה, בין שר ההוא לרמטכ"ל הזה.
מישהו לא מבין שהדברים האלה הם פוגעים בנו, הם פוגעים בנו באופן משמעותי.
ממש.
אבל ממש. כך...
אמון הציבור, אמון הציבור בצהל, אמון הציבור בממשלה, בלאום, במדינה, חושב שנמצא באמת בשפל, וזה מתסכל, מתסכל מאוד, מפחיד אותי הרבה יותר מהטילים העיראקים שדיברנו עליהם בתחילת השיחה.
רנקו, תודה רבה לך, תת אלוף רן כוכב, תודה רבה לך, בוקר טוב.
אבל תודה על החיים, כמו שאמרה...
כן, אח.
זה באמת, באמת נושא החטופים, לא יכול לסיים רעיון כזה. בלי לשוב ולהזכיר, זאת משימת המשימות של המלחמה הזאת. המשימה הזאת מעניינת הרבה יותר מכל טיל אחר.
טוב, אנחנו חייבים להיפרד, החידליק היה אחרי שהכבשים, להתראות, תודה רבה רבה, אחרי שהכבשים עמדו עירומות, העת זז, התשובה היא גזע, ועדי קרן מגיטה, הוא זוכה בכרטיסים לאחת הופעות בפסטיבל הג'אז הבינלאומי באשדוד. שלום לכם, להתראות.